אני רק רוצה להגיד שאני כרגע גיד שאני נעתי את עצמי בחדר ביחד עם חתול, אז אולי אני צריך לטפל בזה, זה נהיה בעיה. רק שנייה.
גם אליי הגיע חתול, אבל אני לא רואה איזה בעיה יכולה להיות בזה.
כן, זה חתול, זה לא בעיה, זה פתרון לבעיה.
תלוי, אם הבעיה שלך היא שאתה צריך להרכיב פאזל באותו רגע, זה עלול להיות בעיה. או לגו.
הוא בטח יעזור.
או אם החתול רעב, אז אם אתה רוצה להקליט משהו, זה לפעמים פוגע בזה.
לא, זה פתאום משהו שאין לו חתול, אני לא מבין איך זה יכול לפגוע.
אתה פגשת חתולים אבל, נכון?
כן, פגשתי חתולים.
אוקיי.
זה יכול להפריע, כן. תלוי בחתול, אבל בהחלט.
לא יודע, אני תמיד מרגיש שאני זה שמפריע לחתול.
זה נכון גם, זה לא סותר.
הייתה לי עכשיו חוויה של אני צריך להעביר את הזאב, הכבש והכרוב אל מעבר לנהר, אבל אני יכול לסחוב רק שתיים בו זמנית, ואסור שזה, כי החתולה ננעלה בחדר, אבל פתח לדלת כדי שתצא החוצה, אבל הכלבה ישבה מחוץ לדלת של החדר. ואם אני יצאתי כדי להזיז את הכלבה, אז החתולה יכנסה בחזרה, קיצר היה כזה,
יפה.
מעניין.
כן.
אבל למה יש לך כרוב בחדר?
אז איך אתה מקליט פודקאסטים? אני לא מבין. נראה לי בסיסי. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד, פרק 358. אני עידן זרמן ואיתי
עופר שוורץ,
שטח הגרעין
ודורון פישלר, אני אחרון.
First try. כן, היי דרון. למי שלא מכיר אותך, אני יודע שכאילו סטטיסטית הסיכוי שמי שמקשיב לגיימפוד לא מכיר אותך קטן, נראה לי. אבל
הסיכוי שמישהו שמקשיב לפודקאסטים לא מכיר אותך
קטן. אבל אתה יכול לספר לי איך פרט עליך שאף אחד לא ידע, שלא גילית לאף אחד עד עכשיו.
יש לי על השולחן כרגע פסלון של האיש החושב מודפס בתלת ממד, שכתוב עליו לדורון היקר תודה, משום שמישהו נתן לי אותו, ויכול להיות שמתוך זה שהתבלבל בין התשובה לעושים היסטוריה.
יפה.
יפה מאוד.
טוב, בעיקרון אז הזמנו את דורון, בגלל שחיפשנו אנשים ששיחקו...
כי אני גיימר, מה זאת אומרת? כי איך אתם לא מזמינים אותי עם זה שאני כל הזמן משחק בדברים, ובדברים, ובדברים אחרים. אני שיחקתי משחק, זה בגדול מה שקרה, זה האירוע.
זה נכון.
בסדר, זיירמן היה איזה שנתיים שהוא לא שיחק משחק, ועדיין בא לפודקאסט...
אני בקש.
שיחק משחק אחד.
זהו, כן, שנתיים שיחקתי באותו משחק כל הזמן.
כן, אוקיי, בסדר.
אגב, יכול להיות שזה יקרה גם עכשיו ככה, אנחנו לא יודעים כמה זמן הסיביליזיישן 7 הזה יימשך. אבל כן, כי שיחקת במשחק, אבל אנחנו נדבר עליו עוד שנייה, כי לנינטנדו הייתה את החוצפה במהלך השלושה שבועות, מאז שחקנו את הפרק הקודם, וחיכינו להקליט את הפרק הזה, להכריז הכרזה קטנה על קונסולה חדשה.
קטנה.
כן.
כן, משהו לא מאוד קריטי, אבל נו, נדבר על זה, כי זה נינטנדו. שחר, אתה נראה לי כתבנו לענייני נינטנדו בימינו.
כן, בידרו של ארז, אני הכתב. אז נינטנדו הכריזו על הנינטנדו סוויץ' 2, ממשיכה דרכה של הסוויץ', הקונסולה ההיברידית, הנייחת וניידת. המאוד מאוד מצליחה שלה, הם עשו את זה בדיירקט שערך כשעה, הציגו את החומרה, את החידושים, את ההבדלים בין הסוויץ' 2 והסוויץ', והציגו שלל משחקים חדשים, חדשים פחות, שיגיעו לסוויץ' 2 במהלך השנה הנוכחית, וגם טיפה אפילו בשנה הבאה, והאינטרנט אמר על זה הרבה דברים, ואנחנו כאזרחי אינטרנט נאמנים צריכים גם כן לומר על זה דברים.
בוא נתחיל ממה שהם לא אמרו. בסטרים הזה.
סיבה כלשהי, הם לא אמרו במהלך הסטרים מה יהיה מחיר הסוויץ'. הם כן אמרו שהוא יוצא בחמישי לשישי, שזה עוד פחות מחודשיים, שזה ממש מגניב, אבל הם לא אמרו שהקונסולה צפויה לעלות $450 בארצות הברית, ושלל מחירים אחרים ברחבי העולם, אבל כולם יש משהו משותף, זה די הרבה. מדובר במחיר שהוא כמו של פלייסטיישן 5.
ראוי לציין, $450 היה לפני כל ההכרזות על המיסים.
נכון.
זה יכול עוד לעלות.
הם עלולים עוד לשנות את זה בעל כורחם, בגלל תוכנית המחסים של נשיא ארצות הברית. אבל ההבנה שלהם הייתה שזה יעלה $450, $500 ביחד עם מריו קארט החדש, מריו קארט וורלד, שגם הוא הוצג במלוא תפארתו במהלך הדיירקט.
שזה, let's be honest, זה הבונדל ש-99% מהאנשים הולכים לקנות כי...
הולכים לרצות לקנות לכל הפחות.
כן, אוקיי, כן, הולכים לנסות לקנות, כי מי קונה את הסוויץ' החדש ולא קונה את המשחק האחד שקיים כרגע שהוא הסיסטם סלר שלו.
נכון.
סליחה, ברח לי. לא, כאילו, מבחינתי הסוויץ' החדש זה בעיקר, הסלינג פוינט המרכזי שלו זה באמת המשחקים שיצאו עוד כמה חודשים, ועד אז פשוט גרסה טובה יותר מבחינה טכנית של המשחקים שאני כבר אוהב שיצאו לסוויץ'.
חשבתי שאתה, חשבתי שאתה הולך לדבר על סיביליזיישן 7.
כן, סיביליזיישן 7. יצא לסוויץ'. אבל, כן, אני די בטוח שזה פשוט שם אותי ב-1% הזה, שלא יקנו את הסוויץ' שישחק במריו חדש, וכנראה שיש סיכוי סביר שהילדים שלי ירצו לשחק במריו חדש, כי יש להם טעם שונה ממני במשחקים, משום מה.
לא היה עד עכשיו מריו קארט וורלד? היה מריו וורלד, ויש כל כך הרבה, זה צירוף של מילים שהיו כבר בהרבה דברים, מוזר שהם לא השתמשו בזה עד עכשיו.
נכון, הם חיכו לרגע הנכון.
מריו קארט עד עכשיו היה רק מספרים לגע.
חדשני.
היה מרקות 7 ב-3DS, ואני חושב שהיה מריו קארט ווי, או משהו בסגנון.
אוקיי.
ועכשיו הם זנחו את המספרים ועברו לוורלד, ואפשר לדבר על זה. הסיבה שהם עברו לוורלד היא בעצם שהמשחק יהיה לראשונה בסדרה, משחק עם עולם גדול שהוא פתוח וניתן להסתובב בו, ויש בו, בתוך העולם יש שלל רייסטראקס.
זה basically Burnout Paradise.
Burnout Paradise, כן.
בגדול Burnout Paradise, או Forza Horizon, אם אתם טיפה פחות מבוגרים.
אני רק רוצה להגיד שאני עובר אגב בלייך בוויקיפדיה ואין להם כמעט מספרים בכלל במריו קארטים למיניהם.
באמת?
זה כאילו, זה סופר מריו קארט, מריו קארט 64, מריו קארט סופר סירקט, מריו קארט דאבל דש, DS, Wii, ואז פתאום 7 ו-8.
24 זה מספר, עידן.
אוקיי, סליחה.
נכון, נכון.
צודקים, נכון. אבל לא שיחקתי בכל ה-63 שקדמו
לה. אבל אתה צודק, נקודה טובה.
טוב, בכל מקרה כאילו, נשאל את זה ככה, מי פה מתכנן לקנות סוויץ' 2?
אני.
אוקיי, כן, אוקיי, נכון.
שחר.
סבבה, וגם אני. כאילו, אני אנסח את זה אחרת. אני חושב שזה לא קבוצות חופפות, האנשים שיש להם סטים דק, והאנשים שהולכים לקנות סוויץ' 2.
אני לא הולך.
אני בטוח שיש אנשים שרוצים, יש אנשים שיש להם סטים דק ומאוד אוהבים את המשחקים של נינטנדו, ובהחלט ירצו. אני אישית, בשנים האחרונות, הבנתי שאני פחות נהנה מהשתיק של נינטנדו באופן כללי, וכבר ככה הייתי כזה, חשדתי שאני לא ארצה לקנות סוויץ' 2, וזה היה לפני שגיליתי שהוא עולה כמו סטים דק בערך, ועוד המשחקים הולכים לעלות $80.
משחק אחד יעלה $80.
בסדר, אוקיי, והפאקינג רמפייג' של דונקי קונג עולה $70. זה...
כן, מחיר שרגיל של משחק.
כן, אני לא רוצה. אני לא צריך את זה.
זה לא נראה לך משתלם. בסדר, זה הוגן. בגדול, 450 זה קצת יותר ממה שקיוויתי שהוא יהיה, קיוויתי שהוא יהיה $400 לכל היותר, אבל...
אני חושב ש- you and everyone else.
נכון, אבל זה בסופו של דבר מחיר של פלייסטיישן 5, נכון, הפלייסטיישן 5 קונסולה הרבה יותר מתקדמת מבחינה טכנולוגית, היא יכולה לרנדר הרבה יותר פיקסלים, הרבה יותר ווקסלים, והרבה יותר יחידות פיזיקה, כלשהן, אבל הסוויץ' תמיד יש, כמו כל קונסולה אחרת של נינטנדו, יש את הנינטנדו טקס, ובגדול, בקנה מידה, אם מתחשבים בדברים כמו אינפלציה, המחיר של הסוויץ' 2 לא משמעותית יותר גבוה מהמחיר של הסוויץ' או של קונסולות עבר אחרות של נינטנדו. זה לא איזה משהו פרוע לחלוטין בזמננו, עם כל ההקשר הרחב של איך שהכלכלה העולמית כרגע מתפקדת. אז זה לא מאוד מוגזם בעיניי. מה גם שיוצאים בהשקה, בחודש הראשון של ההשקה, חודש וחצי, שני משחקים שעבורי הם משחקי חלום, אז זה לא שזה התלבטות גדולה עבורי. מריו קארט וורלד, שהתחלנו לדבר עליו קצת, הוא מה שרציתי שמריו קארט יהיה ממש המון שנים, ופשוט לא היה בגלל שהם לא עשו מריו קארט חדש, כי הם פשוט המשיכו למכור את המריו קארט הקודם כל הזמן, בהצלחה יתרה אגב, לא, 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 הם לא התאמצו ולא קרה כלום, הם... פשוט המשיכו למכור כי אנשים קנו.
כאילו, זה די האסטרטגיה של נינטנדו עם הרבה דברים בשנים האחרונות, למכור משחקים ישנים במחיר מלא, וכאילו אנשים פשוט קונים אותם.
אגב, גם האסטרטגיה שלהם עם הסוויץ' עצמה. הם מוכרים אותה במשך הרבה מאוד זמן יחסית לקונסולות אחרות גם. הורדת מחיר כבר אין, אנחנו עברנו את העידן של הורדות מחיר.
זה לא פחות יותר אסטרטגיה של העולם באופן כללי, שאנשים משחקים משחקים ישנים ופחות אכפת להם משחקים חדשים עכשיו?
לא, לא, לא. אנשים, תראה, יש בהחלט טרנד של כל מיני רימייקים ורימאסטר, ובוא נגיד, כבר התלוננתי לא מעט פעמים על זה שסוני מתעקשת בערך פעם בשנה להוציא את The Last of Us באיזושהי צורה, אבל הקטע של נינטנדו של ספציפית, פשוט לקחת משחקים ישנים ולהוציא אותם כמו שהם לקונסולות חדשות במחיר של משחק חדש, זה מה שמציק לי קצת.
אני חושב שאני אגיד שבעיקרון מה שאתה אומר, כן, הטרנד הזה באמת קיים, אבל אף אחד לא חוצפן, כמו נינטנדו בקטעים האלה?
כן.
זה נראה לי, זה כאילו, הם, מה שהקורה, הם הולכים את הטרנד הזה למקסימום, כאילו מה שאף אחד לא מעז לעשות, כאילו קוראים לו נינטנדו.
נכון, עכשיו, דיברנו על זה, אני חושב, בפרק ספשייל שעשינו על רימייקים ורימאסטרים, שדיברנו לא מעט על התופעה בכללי, לא מזמן, לפני כמה חודשים. ספציפית, נינטנדו עושה את זה באמת ביותר חוצפה, כי היא נינטנדו וכי היא סוג של הרוויחה את זה. אין אף חברה אחרת עם קטלוג שמשתווה לקטלוג של נינטנדו, אז אף חברה אחרת לא יכולה לעשות את זה גם אם אתה רוצה. ומעבר לזה, בהקשר היותר רחב של התעשייה, יש איזשהו, לא יודע אם מגמה, אבל יש איזושהי תופעה של אנשים משחקים בעיקר במשחקים ישנים יותר. כלומר, בגלל ההשתלטות של משחקי לייב סרוויס, משחקים כמו פורטנייט, משחקים כמו רובלוקס, שהם בגדול המשחקים היחידים שחלק מהאנשים משחקים, ובשך הרבה מאוד שנים, יש סטטיסטיקה כזאת שרוב המשחקים שאנשים שיחקו בשנה האחרונה, הם משחקים בני 5 ויותר.
כן, בדיוק.
קשה מאוד לפרוץ עם משחק חדש היום.
מיינקראפט הוא עדיין אחד המשחקים שאנשים משחקים בו הכי הרבה.
נכון, מיינקראפט, GTA 5 שיצא לפני עשור.
כן, כן.
הם עדיין משוחקים מאוד. אז זה לא רק בממלכה של נינטנדו, זה משהו industry wide הייתי אומר, אבל נינטנדו יש להם כל כך הרבה משחקים קלאסיים שכל כך הרבה אנשים רוצים לשחק, אז הם פשוט מוציאים אותם מחדש, לעתים קרובות בלי להשקיע יותר מדי בלשנות אותם, ולעתים קרובות גם לא את המשחק שאנשים רוצים שהם יחדשו. הם דווקא מחדשים משחקים שאנשים לא חשבו עליהם בכלל, כמו הרימייק שהם עשו לאחרונה למריו ורסס דונקי קונג, איזשהו משחק גיימבוי שהם החליטו לחדש, אבל הם לא עושים את זה למשחקים שאנשים מאוד רוצים שהם יחדשו, כמו זלדה, ווינד וייקר למשל. שאנשים ממש רוצים גרסת HD שלו, ולא יכולים לקבל אותו, כי היא לא קיימת מבחינת נינטנדו. אבל בוא נדבר לא רק על מה נינטנדו לא עושים, בוא נדבר גם על מה הם הציגו. על מריו קארט וולד דיברנו, אני ממש מצפה לו, הוא נראה נהדר. מעבר לעולם הפתוח יש בו עוד שלל חידושים, כמו וול ג'אמפינג וול ראנינג וגריינדינג על כל מיני פסי רכבת למשל, ודברים כאלה. יכולת להיכנס לתוך רכבים גדולים יותר ופשוט לנהוג בהם, למשל הראו פול טריילר שאחת הדמויות פשוט נהגה לתוכו מאחורה ואז התחילה לנהוג כפול טריילר. שלל שינויים לרכבים, אם זה להפוך למטוס, להפוך לסירה בהתאם להקשר, מודים חדשים כמו אם אתה לא מעל מקום, מתחת למקום שמיני, ברגע שאתה עובר איזשהו קו סיום אז אתה נפסל ולא יכול להמשיך במרוץ, ויכולת כמובן להסתובב בעולם בחופשיות ולא כחלק ממרוץ. נראה לי מדהים. מה שהפתיע רבים זה שהוא עולה $80 בגרסה הדיגיטלית, לפחות בגרסה הפיזית עולה $90.
כן, כן, זה מצחף לכל
ה... על מה לעשות את החושבים. הרבה אנשים מאוד מאוד הופתעו. היה דיבור על משחקים ב-$80 בהקשר של GTA 6 דווקא. היו כל מיני דיווחים על כך שהרבה אנשים בתעשייה מאוד מקווים ש-GTA 6 יעלה $80 כדי לפתוח את הדלת קונספט הזה, להפוך את זה למקובל יותר, ומריו קארט כנראה יעשה את זה קודם, ואם יש משחק שמוכר בכמויות כמו GTA, וכמו ש-GTA 6 צפו למכור, ולכן יכול להרשות לעצמו לעלות $80, כנראה שזה מריו קארט. אז זה המצב, וחבל, אבל נינטנדו יכולים לעשות את זה, הם לא ישלמו על זה מחיר לפי דעתי, הם ימכרו עשרות מיליונים בכיף.
מריו קארט ימכור.
כן, מריו קארט ימכור במשך, בעשור הקרוב הוא ימכור ממש ממש.
זה פשוט כזה, הנבל לא צפוי שכולם באמת חיכו ש-GTA 6 יהיה זה שיקבע את המחיר ל-$60, ואז פתאום נינטנדו באו, לא, מריו קארט.
מעניין כמה הבכירים ברוקסטאר שמחים עכשיו מההתפתחות הזאת, מאוד מרוצים אני בטוח. אז מריו קארט וולד פתח את הדיירקט, אבל הוצגו עוד משחקים. למשך 5 שניות הוצג סיק סונג, ההמשך העבוד של הולו נייט, שמסיבה כלשהי יש אנשים שחשבו שהוא בצרות.
זה היה אגב פחות מ5 שניות, זה היה זה כאילו 2.25.
זה הרגיש כמו 2.25, בגלל האדרנלין והשוק. אבל היה כמה פריימים בודדים, כן.
זה כמו הדיבורים האלה אז על הניסוי של קוקה קולה במסרים תת-הכרתיים, שכאילו, וזה מוכיח שזה עובד. שמו כמה פריימים מתוך סילקסונג, וכל האנשים באים תהליך חרפנו כאילו מזה שהולך את סילקסונג.
כן.
קסם.
השנה.
כאילו גם היה כתוב 2025.
זה נכון, אבל הם כבר עשו את זה פעם.
הם לא עשו את זה בעולם.
מה, לכתוב את סילקסון עם ממשלה? שזה היה במצגת של מייקרוסופט, זה לא היה...
אני לא זוכר באיזה החדה זה יהיה, אבל הם אמרו תוך שנה זה יוצא, ואני לא זוכר באיזה שנה זה היה, אבל היא עברה מזמן.
בזה של מייקרוסופט, הראו
ב-2022,
יכול מאוד. ואחד ממאה סילקסון, ואמרו שכל מה שראיתם כאן יצא בשנה הקרובה, משהו כזה.
נכון, אבל האנשים של סילקסון לא אמרו את זה.
זה שונה מלהגיד, להראות במפורש, הולו נייט סילקסון 2025.
איך זה שונה?
מאוד מאוד ספציפי.
אני אחד מהאנשים שהכי מתרגשים מסילקסון, ואני מאוד אשמח שאם הוא יצא, אבל אני כבר בשלב שנקרא שלב רוחות החורף. כשאני אראה אותו אני אאמין בזה. זאת אומרת, זה שהיה כתוב במשך שתי שניות 2025, עדיין יכול להיות שיש את הסטודנט או משהו שכתב 2025 ולא הבין שבעצם הכוונה היא למתישהו. אז, ועדיין לא הייתה הצהרה מהם, היה רק נינטנדו שמים נכון, איזה משהו. כשאני אראה את זה אני אאמין.
התקווה שלי היא שזה הולך להיות בדבר של מייקרוסופט ב-E3 או whatever.
ואז נקבל תאריך.
אבל נראה.
נראה. אז זו הייתה הכרזה שתפסה הרבה כותרות. הכרזה, זו הייתה הופעה מהירה שתפסה הרבה כותרות.
זה היה פריים שתפס הרבה כותרות.
נכון, אחד ההישגים המרשימים שלהם זה שהם השיגו לא משחק אחד של From Software, אלא שניים. הם הציגו קודם את כך שתהיה גרסה לסוויץ' 2 לאלדן רינג, אני חושב קראו למשחק הזה של פעם, שפעם From Software הוציאו.
היה משחק כזה.
היה משחק כזה, שאני חושב שהצליח קצת גם אפילו, היה די פופולר. ואחרי זה, הם גם הציגו משחק חדש של From Software, שיהיה בלעדי לסוויץ' 2, ויקרא The Dusk Bloods. והם הציגו אותו בטריילר. אוקיי, בואו נדבר על זה, אופר.
אז אני לא ראיתי את הדירקט בלייב, אבל מה ששמעתי מאנשים שכן ראו את זה, זה אז כאילו מגיע From Software, ואז מתחיל הטריילר, וזה נראה משחק From Software, ולא רק זה נראה משחק From Software, זה נראה מאוד מאוד Bloodborne, וכאילו יש הרבה אנשים שכבר הרבה שנים מחכים למשהו דומה לבלאדבורן, ואז רואים שקוראים לזה The Dusk Bloods, וכולם התחילו כאילו להשתגע, ואז בדיעבד, זה לא היה בדיירקט, זה היה כאילו בכזה בלוג שהם פרסמו אחרי זה, כולם גילו שזה משחק מולטיפלייר PVPVE ל8 שחקנים או משהו כזה, אז המשחק הבא של From סופט.
אבל.
שלוש נקודות.
כוכבית.
זה קצת כמו שהחבר'ה של המשחק הבא של רמדי הוא מולטיפלייר לשלושה שחקנים. משהו כזה בערך.
משהו כזה.
יפ.
כן, אבל זה משחק חדש של From Software בלעדי, זה אחלה הישג לנינטנדו. אם מתחשבים בכמה הערך של From Software בתעשייה נסק בשנים האחרונות, לי באופן אישי הוא נראה די נורא. הוא נראה כמו כל משחק From Software עד עכשיו, מבחינת המניירות ומבחינת וייב ומבחינת הכתיבה,
אז לא קל יד.
ירד לי ממנו מאוד מהר. אני בהתחלה בכלל, לפני שהציגו את השם From Software, אני חשבתי, היי, זה עוד משחק כזה, חיקוי של From Software. ואז התברר שזה של האם מקורי. לי הוא נראה כמו כזה, מין פרודיה קצת גרועה לבלאדבורן, אבל אולי אני אובר שלילי. ואולי הוא יהיה ממש אחלה ומנדר. Who knows. אז זה היה גם כן הכרזה לא קטנה. היו עוד לא מעט, היו עוד לא מעט הכרזות מגניבות, הראו כמובן את החומרה, דיברו על כך שהמסך גדול יותר. החדשה הכי מעניינת מבחינתי, מבחינת החומרה, היא לא זה שהשלטים פועלים גם כאחבר, שזה משהו שניחשנו מהטיזר ששוחרר לפני חודשיים, אלא העובדה שהמסך של הסוויץ' והסוויץ' עצמה תומכים בעד 120 פריים פר סקנד ובווריאבל רפרש רייט, שזה הטכנולוגיה שמאפשרת...
אני מצטער, יש שם הרבה פיקסלים, זה בהשוואה. אנשים לא חשבו שהם הגיעו ל-4K והם הגיעו, יופי, אבל כאילו, הדבר האחר היחיד שמעניין חוץ מזה זה שיצא אירוע פוקימון ZA. אני מצטער, אולי אירוע את הפוקימון החדש.
פוקימון ZA לא היה בכלל בדירקט של ה... היה. זה היה בדירקט הקודם.
אה, כן?
הוציגו גם את פוקימון לג'נדס ZA. הראו אותו.
זה היה בדירקט הזה?
היה דירקט של פוקימון לפני כמה שבועות.
נכון, יכול להיות
שהם
בלבל. שבוע לפני הדירקט של הסוויץ' 2 היה דירקט אחר.
של הסוויץ' 1.
כל מיני טריילרים של הסוויץ' 1, ושם היה פוקימון.
נכון, הם עשו הרבה דירקטים, אבל בכן היה בזה של הסוויץ' 2, היה את הגרסה המשודרגת של הסוויץ' 2, של הפוקימון ZA, שזה חשוב, כי פוקימון לג'נדס זה אחד המשחקים הכי טובים שיצאו במותג הזה בשנים האחרונות, איך נגיד בצורה עדינה, סבל קצת מזה שהוא יצא לסוויץ'. התעודדנו על זה לא מעט. ופוקימון ZA בסוויץ' 2, יש לו פוטנציאל להיראות כמו שלא יעבוד ב-3 פריים לשנייה.
כן, ונראה שהוא רץ ב-60 פריים לשנייה לפחות. לפחות במעט שראינו בדירקט.
זה מאוד מרשים.
יכול להיות שאפילו יותר. הוא נראה יותר טוב, רץ יותר חלק, נראה יותר חד. אחלה דבר מבחינתי.
לפחות 6 פריימס פר
סקנד.
לפחות
6. כן, נכון. כן, וברזולוציה לפחות של משחק מלפני 15 שנה.
נכון. אז תהיה גם גרסת סוויץ' 2, שתהיה נפרדת מגרסת הסוויץ' 1, וכמובן גם תעלה כנראה $10 יותר, אני מתאר לעצמי. בחדשות פוקמון אחרות שלא היו בדירקט, אבל אחרי זה התפרסמו, פוקמון סקלט וויולט יקבלו עדכון בחינם לסוויץ' 2, שיגיע לכל הבעלים של המשחקים בסוויץ' 1, ויגרום למשחקים לרוץ יותר טוב ברזולוציה יותר גבוהה, שזה גם נחמד, זה היה אולי הפגם הכי גדול של המשחקים האלה כאשר הם יעשו לסוויץ'. ואפרופו עדכונים למשחקי סוויץ' לסוויץ' 2, יש backwards compatibility, היא לא מבוססת חומרה.
כן, ואפרופו הנטייה של נינטנדו למכור משחקים ישנים ביוקר, כן. אז יש את השדרוגים לסוויץ' 2.
אז למשחקים הגדולים של הסוויץ', שני משחקי זלדה, קירבי ועוד כמה משחקים, יהיו שדרוגים לסוויץ' 2 בתשלום, שזה מצער. הם יעבדו יותר טוב, הם יראו יותר טוב, אבל זה יהיה בתשלום, שהכמות של התשלום, הסכום, לא ידוע כרגע. $10 נשמע לי הגיוני, כי זה ההפרש בין משחק סוויץ' שעולה $70 ומשחק סוויץ' 2 שעולה $70 ומשחק סוויץ' שעולה 60, אבל אין לדעת כרגע מה המחירים, עדיין לא פרסמו אותם. יכול מאוד להיות שהם גם השתנו בין משחק למשחק. למשחק קירבי, אתה צמדי, קירבי Forgotten Lands, יהיה גם DLC בלעדי לסוויץ' 2 שיוסיף לו תוכן ושלבים חדשים.
ולזלדה השדרוג מוסיף את הדבר הכי חשוב, שזה אפליקציה לטלפון ש נותנת achievements.
לא רק achievements, יש בה גם Waze.
וכן, ו-GPS.
יש בה גם Waze של זלדה, שמכוון אותך לסוגי מפלצות. אם אתה רוצה נניח לצוד מפלצת ספציפית, אז הוא יכול להראות לך למפה איפה יש את המפלצת הזאת. הוא מכוון אותך לקורוקסידס שעדיין לא מצאת, למקדשים שעדיין לא מצאת, ואפילו יש בו הוראות קוליות של איך להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. נחמד, אחלה פיצ'ר, לא יודע למה הוא בלעדי לסוויץ' 2, אבל פיצ'ר חמוד.
אני אוהב את זה שהם חיים בעולם משלהם בגדול. כן, אנחנו עדיין נינטנדו, אנחנו עדיין עושים את הדבר שלנו ומתעלמים לחלוטין וכל כזה, כן, אוקיי.
אבל בגדול, הוא יפעל כמובן על טלפונים סלולריים. מה שאני עושה בזמן שאני משחק בזלדה ורוצה למצוא משהו שלא מצאתי, זה להסתכל בטלפון שלי באיזשהו מדריך אינטרנטי, אז אני לא אצטרך את המדריך האינטרנטי, אני אוכל לעשות את זה דרך האפליקציה, הידד.
הידד.
יש עוד בבלוג של נינטנדו, יש את כל הסיכומים והטריילרים וזה, זה תסתכלו בשואו נוטס.
כן, אני רק רוצה אז להגיד דבר אחרון, אם משווים את החשיפה של הסוויץ' הראשונה והסוויץ' השני, ההבדל בתמיכה של התעשייה בסוויץ' 2 ולעומת הסוויץ' מאוד מאוד ניכר. כשהסוויץ' יצא, זה היה אחרי הכישלון הכי גדול של נינטנדו, ה-Wii U, הכישלון הכי גדול שלהם אולי חוץ מה-Virtual Boy, ולא באו הרבה מאוד שחקנים גדולים בתעשייה כדי להראות תמיכה בסוויץ'. יוביסופט היו עם כל מיני משחקים קטנים ופחות מרשימים, והפעם כל השחקנים הגדולים הגיעו ורצו להבהיר, אנחנו נהיה שם, אם זה EA עם משחקי הספורט שלהם, אם זה 2K עם משחקי הספורט שלהם. EA גם הציגו את Split Fiction שיצא לאחרונה, אז Split Fiction יצא גם כן לסוויץ' 2, היה גם את Borderlands 4 שהוכרז שיצא.
בסדר, זה לא מפתיע בכלל, כי מאז יצא הסוויץ' והוכיח שאנשים מאוד רוצים לשחק כל מיני משחקים עליו, ולא רק דברים
נכון,
של נינטנדו.
נכון, אז אני חושב שזה ממצב את הסוויץ' 2, או לפחות זה מנסה למצב את הסוויץ' 2, לא כקונסולה השנייה, שזה עבור הרבה אנשים מה שהיה הסוויץ' היה, אלא כמשהו שיכול להיות גם הקונסולה הראשית שלך. אתה לא צריך פלייסטיישן, כי כל המשחקים שיוצאים לפלייסטיישן, שהם לא של סוני, יצאו גם לסוויץ'. לפחות זה המסר שאני חושב שהם ניסו להעביר, ונחכה ונראה אם זה גם יהיה במציאות. ואפרופו Split Fiction,
אפרופו,
Split Fiction יצא, וחלק מהאנשים פה שיחקו בו.
כן. אני שיחקתי בספליט פיקשן, שזה משחק חדש וגדול כזה, כאילו טריפל איי של איזה, וזה הפעם הראשונה מזה, אני באמת לא יודע כמה זמן, אני ניסיתי לחשוב מה היה המשחק הטריפל איי האחרון ששיחקתי, ואני באמת לא זוכר מה זה היה, כי אני משחק דברים לפעמים, אבל זה תמיד עוד דברים ישנים, או אינדי, או כל מיני כאלה, וזה היה דבר שאני לא הייתי מודע לקיום של המשחק הזה, עד לפני, לא יודע, כמה שבועות, ראיתי טריילר שלו, וזה נראה מאוד אחלה, וזה נראה כאילו כל הדברים שאני אוהב, והסתכלתי על ביקורות, וכל הביקורות אמרו, זה המשחק הכי טוב ever, אז אמרתי, אוקיי, אני צריך לשחק בו, ואז הורדתי אותו ושיחקתי בו.
עם מי אתה משחק?
ואז גילית שזה לא באמת המשחק הכי טוב ever?
רגע, על זה יש לי דעות. קודם כל, כן, זה משחק לשניים, זה משחק שצריך שני אנשים כדי לשחק בו, אז שיחקתי עם השותף שלי, שיענה לשם קוד רובין, כאן.
אוקיי.
רגע, מי עוד שיחק אותו כאן?
אני שיחקתי.
אני משחק עם חברה שלי.
אני גם משחק עדיין עם חברה. לא חברה שלי, אבל היא חברה יקרה.
חברה של מישהו אחר. אז קודם כל, זה מין, שוב, זה חזרה לעולם של הטריפל איי, שזה דבר שאני פשוט לא התעסקתי בו במשך הרבה מאוד זמן. אז זה גם, הרבה מהדברים שאני חושב עליו, זה פשוט דברים על העולם הזה. זאת אומרת, העובדה שכן, יש פה רקעים שעבדו עליהם 50 איש שעוברים ברקע במשך שתי שניות בזמן שאתה מרוכז במשהו, ולכן אתה לא מסתכל עליהם, לעולם, אף פעם לא, אבל אנשים עבדו על כל אחד מהדברים האלה, וחוץ מזה, עצם אחד מהדברים שאני לא אוהב, זאת אומרת, זה הכללה נורא 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 גורפת, כן? אבל באופן כללי, בדברים ששיחקתי, שזה מין, שזה משחקים שהם יותר כאילו לעבור לונה פארק מאשר ללמוד משהו. זאת אומרת, בדרך כלל במשחק, מה שאני אוהב זה נורא להתעסק בפילוסופיה של המשחק. זה יש משהו שאפשר ללמוד, ואז אני נהיה ממש טוב בו. וזה לא ממש קורה במשחקים כאלה. בגלל שאומרים לך, הנה קטע מגניב, ואז יש קטע מגניב אחר. אני לא מרגיש שנהייתי טוב במשחק הזה.
אני חושב שזה, המשחק הזה הוא הרבה הרבה יותר כזה.
לא, בהחלט. נכון. אני מסכים. המשחק הזה ספציפית, קודם כל, המשחק הזה הוא בעצם רצף של המון 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 מיני משחקים. חלקם מאוד מאוד מגניבים, חלקם קצת פחות, ובאמת, כאילו, זה כל פעם זה מציג איזושהי מכניקה, ואז אחרי 3 דקות, אז זהו, סיימנו. Next. אז קודם כל זה מאוד כיף. זאת אומרת, כל הביקורות מאוד זדקו בזה שזה מאוד כיף. יש בו הרבה דברים כיפים, והוא גם כיפי באופן אגרסיבי קצת. זאת אומרת, הוא לא נותן לך אפילו להגיע למצב מתסכל גם כשהיה צריך. זאת אומרת, אנחנו שני אנשים שמשחקים. אם אחד מאיתנו מת, זה לא נורא. כל עוד השני נשאר בחיים, ואז אני חוזר איפה שהוא נמצא, ככה שהוא מאוד לא רוצה שאנשים יתקעו. אז כן, זה מאוד עובד קשה כדי שזה יהיה כיף, וזה עובד, בגלל שזה באמת, זה מאוד כיף. יש המון רעיונות, חלק מהם הרעיונות ממש טובים, חלק מהם רעיונות שאפשר היה לבנות להם משחקים. זאת אומרת, לגמרי זה דבר של, וואי, זה קונספט ממש כיפי. הייתי משחק במשחק הזה. ואז אחרי 3 דקות, 5 דקות, הוא נגמר. וכאילו, רגע, שנייה, אבל כאילו עוד לא מצינו, תביאו עוד דברים. עכשיו, הם מאוד מאוד לא רוצים לשעמם. הם רוצים שיהיה מבדר כל הזמן. והם עושים את זה טוב. שוב, שום תלונות בעניין הזה. אז מהבחינה הזאת, כן, אני מסכים, 100%, הכל סבבה. אכן משחק מצוין, עם הסתייגות אחת. למה? לא, כאילו, הביאו תסריטאי?
כן.
כי הרבה משחקים ברצף וכאלה וכיף, זה סבבה, זאת אומרת, זה בסדר. אף אחד לא מתלונן על מריו שהדמות שלו שטוחה, אני חושב. אבל כאן לא. זאת אומרת, יש גם, יש סיפור. והסיפור הוא על שתי סופרות שמביאים אותם לתוך מכונה שמגשימה את הסיפורים שלהם, ואחת מהם כותבת מדע בדיוני, והשנייה כותבת פנטזיה, והן לא מסתדרות, וכן מסתדרות, ויש את כל, יש הרבה מאוד דיבורים, יש המון קאצינים ארוכים שהם מדברים, וזה כל כך גרוע, זה כל כך גרוע, כן, כל הביקורות האלה שאמרתי, אז כן, יש הרבה שאמרו, אוקיי, המשחק הוא טוב, סבבה, אבל מעבר לזה, היו כאלה גם שנורא התפעלו מהסיפור, אמרו כמה שזה מרגש, וזה, וכאילו, וזה, כאילו, אנשים שכתבו את זה לא ראו אף פעם סרט כלשהו, או קראו ספר כלשהו, כי זה כל כך רע.
אפרופו, אני משוכנע שג'וזף פרס, הבמאי והכותב הראשי של הסטודיו הזה, מעולם לא קרא ספר.
זה די נשמע ככה, כן. כאילו, זה מאוד, זהו, עכשיו, כאילו, יש הרבה הרבה מה לרדת על המשחק הזה בהקשר הזה, וזה נורא חבל, כי זה פוגע בזה שהוא כן משחק טוב, הוא משחק ממש טוב. שוב, מכל מה שקשור למשחק, הוא מוצלח. עכשיו, מילא, שוב, בסדר, אז הוא, אפשר לקרוא לזה, אני לא יודע, קלט, קמפי, whatever. זה שכאילו שהכתיבה לא טובה. אבל מעבר לזה, הוא מנסה להיות בעל משמעות בגלל שזה לא סתם סיפור, זה סיפור על סיפור. זה סיפור על כתיבה. והסיפור הוא זה שהרשע המרושע, Evil Face, או איך שקוראים לו, הוא רוצה להכניס אנשים למכונה כדי לגנוב את הרעיונות שלהם. וכבר על ההתחלה זה היה מכזה, איזה רעיונות? על מה אתה מדבר? יש פה את עולם הפנטזיה הגנרי ואת עולם המדע בדיוני הגנרי. ואין מה לגנות, שלא לדבר על זה, כלומר, כשזה לא גנרי, זה באופן מפורש עושה העתקות סלש רפרנסים למשחקים וסרטים אחרים. זאת אומרת, יש שם דברים שהם במפורש מועתקים, או בקריצה או לא בקריצה, אבל שוב, זאת אומרת, כאילו, אתה לא, זה מה שאתה רוצה להעתיק, יש את זה כבר. זה מאוד מוזר שכל כך הוא לוקח את עצמו ברצינות.
אני חושב שכל הביקורות האלה לכתיבה במקום. אני רק רוצה לומר שבסיפור, הסופרות שאנחנו רואים את הסיפורים שהן כותבות, הן לא סופרות טובות. הן סופרות שלא מצליחות לפרסם. אז אולי יש לכך סיבה שלא מצליחות לפרסם?
לא, הן סופרות מתחילות. זה לא אומר שזה סופרות לא טובות. פשוט סופרות מתחילות שעדיין לא פרסמו כלום, זה לא אומר שהם...
אז נגיד בסריות.
אני הייתי נותן להם ליהנות מהספק, אם משהו איפשהו בכתיבה של המשחק הזה היה רומז שיש לו הבנה של אירוניה או משהו כזה, שזה גרוע בכוונה או משהו כזה, או שיש לו רעיונות מקוריים מבחינת כתיבה.
זה מאוד המשחקים הקודמים שלהם, הסיבה שכולם התלהבו מספליט פיקשן, אחת מסיבות שאני נרתעתי מלהתקרב אליו, זה כי באמת זכרתי את A Way Out ו את It Takes Two, שהיו בווי אותו שיחקתי, אבל כל הדיבורים עליו היו שזה סיפור בריחה עם בית כלא שנעשה כאילו על ידי חייזרים שראו סדרות בית כלא וניסו לעשות את הגרסה הכי קרובה למציאות שלהם של זה, ו-It Takes Two, שהיה משחק שלכאורה עוסק במערכות יחסים, ספציפית גירושין, ולא הזכיר בשום צורה את איך שבני אדם אמיתיים מדברים, והדמות המאוד מאוד ראשית במשחק הזה הייתה אחד היצורים הכי בלתי נסבלים שראיתי אי פעם במשחק כלשהו, אז כאילו, זה כבר אורד את החשק בגדול. אין את הכותבים טובים לחברה הזאת.
כן, זה מאוד מוזר. ושוב, כאילו, זאת אומרת, זה משחק שהושקע בו כל כך הרבה. כמה היה רע להביא, כאילו, זה משחק על כתיבה, לא יכולים להביא איזשהו כותב. וחוץ מזה, שוב, הרבה אנשים כבר אמרו את הבדיחה הזאת, זה לא מקורי, שזה משחק על חברה גדולה שרוצה לקחת יוצרים קטנים ולמצוץ מהם את כל הרעיונות, וזה משחק של EA, כאילו...
משחק של EA מפיצים.
כן.
בסדר, כן, אבל...
כן. כן, זה נכון.
זה משחק של הייזלייט, אבל... כן.
נכון, אבל שוב.
ג'וזף הרס הוא מאוד בעד AI בפיתוח משחקים, ראוי לציין.
AI או EA?
מאוד, בצורה מאוד חיובית על זאת. AI, כן.
מאוד מוזר.
זה מוזר מאוד.
ולאחרונה הוא אמר כאילו, אני לא זוכר. מה, אבל היה איזה רעיון והוא אמר משהו מאוד ניסה לעודד שימוש ב-AI.
אוקיי.
אני חושב שבכל המשחקים של הייזלייט, אני חושב שהכתיבה היא לרוב החולשה, או לא החולשה, הדבר הפחות טוב. לי זה פחות מפריע, כי מכנית המשחקים שלהם כל כך עשירים. ואם במקום שתי סופרות שהתאגיד רוצה לגנוב להם את הרעיונות, זה היה שתי מפתחות משחקים אינדי שהתאגיד רוצה לגנוב להם את הרעיונות.
זה היה הרבה יותר הגיוני.
זה היה משפר את המשחק, ממש.
נכון.
זה כל כך מציק לי כל הזאת, וזה היה פתרון כל כך פשוט. כל העולמות האלה שנכנסים אליהם בתור כזה הרעיונות של הסופרות האלה כביכול, אין בהם דמויות. זה כאילו, אם אתה רוצה לכתוב ספר, צריך דמויות בשביל לכתוב ספר, ויש סטינג, ויש מכניקה.
בדיוק.
נכון. יש כל מיני דברים כמו Dance Battle. מה Dance Battle עושה באמצע ספר?
בדיוק, כן.
כל מיני דברים כאלה שעובדים מצוין בתור משחק.
זה היה המשחקון הכי גרוע במשחק, לדעתי. אבל מעבר לזה גם, כל הרפרנסים, כל הציטוטים שיש שם שהם ברורים, זאת אומרת, כאילו, סוניק וכאלה דברים, זה הכל ציטוטים מתוך משחקים, שזה סבבה. אבל למה אתם טוענים שאתם כותבים ספרים, כשאתם לא יודעים שום דבר על ספרים? אתם בבירור יודעים הרבה על משחקי מחשב.
אני חושב שזה מתוך נטייה לרצות לקרוץ לקהל רחב יותר, ואני חושב אגב שזה גם עובד מהפן הזה, אני חושב שזה כן בגלל זה קורס לשחקנים גם שאולי משחקים לא מעניינים אותם, אבל הבן זוג שלהם אוהב משחקים, אז הם ישחקו איתו. והסטינג הזה של, אני מכיר מה זה סופרים, אני יודע מה הם עושים, הם כותבים ספרים. לא כולם באמת מבינים אינטואיטיבית מה זה מישהו שיוצא משחקים, מה זה במה משחקים, מה זה אנימטור, מה הוא עושה. אז אני חושב שזה נובע מזה.
אז בעניין הזה, עכשיו זה נראה לי זמן טוב לסכם את כל מה שחשבתי על המשחק, שזה ברמה הכללית די פחות או יותר מה שחשבתי על It Takes Two, שזה גיימפליי כיפי ועם הרבה רעיונות מעניינים, כתיבה מטומטמת לחלוטין, אבל כאילו כן, המשחק כיף, אבל גם ב-It Takes Two וגם ב-Split Fiction, קודם כל התזזיתיות האלה הזאת של להחליף מכניקה ושליטה ואת כל הקונספט של המשחק כל דקה, עושה את זה מאוד מציק לפעמים לכזה, כל פעם צריך להתרגל לקונטרולס חדשים, וזה יכול להיות מציק בהרבה מקרים, והמשחק לא באמת נותן כאילו טוטוריאלס חוץ מהרמה הבסיסית של להגיד לך, הכפתור הזה עכשיו עושה ככה, אז יש הרבה מקרים של כזה, שיט, מה אני עושה פה בכלל? או שהם כזה עושים הפסקה וממשיכים למחרת או כמה ימים אחרי זה, ואז פתאום אתה לא זוכר באיזה מכניקה אתה נמצא עכשיו, ואין דרך לברר באמצע הפרק. שתיים, המשחק בהרבה מקרים מאוד לא טוב בסיינפוסטינג, בכזה לכוון את השחקנים למה צריך לעשות עכשיו. היו לא מעט מקומות שאנחנו מגיעים למשהו וכזה, אוקיי, מה? ואז פשוט כזה מנסים דברים עד שמשהו עובד, זה כזה adventure game logic, שפשוט לנסות כל מיני דברים עד שמשהו מקדם את העלילה. ושלוש, אני לא מבין למה לעזאזל המשחק הזה צריך שליטה כל כך מסובכת. גם לספליט פיקשן וגם ל-It Takes Two יש דאבל ג'אמפ, ואייר דאש ווול רן. בספליט פיקשן יש גם כזה גרפלינג הוק. זה מכניקה מאוד מאוד מורכבת של פלטפורמינג למשחק שפלטפורמינג הוא כאילו משהו יחסית שולי בו. כל המסביב, כל הדברים שהוא מוסיף בכל פרק וזה, זה הדבר הבאמת מעניין. וזה א', מוסיף מימד שלא מאוד תורם למשחק ביחס לכמה שהוא מעלה את הסיבוכיות, ובית, לדעתי, לנקודה שלך, שחר, שם איזשהו רף לא מאוד נמוך של כאילו מחסום כניסה של, אני לא חושב שאנשים שלא מעורים במשחקי מחשב, משחקי וידאו, באמת יוכלו לשחק בזה בצורה טובה. וכן, בהרבה מקרים, כמו שדורון אמר, אפשר כזה to carry the other person, כזה אם מישהו מת, אז השני יכול להמשיך וזה בסדר, אבל יש הרבה מקרים שלא. יש מקרים, ובמיוחד בבוסים, שבוא נגיד hit or miss, באופן כללי, אבל בהרבה בוסים וגם בכל מיני מקומות אחרים יש דברים שממש צריך לשתף פעולה ושני השחקנים צריכים לעשות משהו בצורה טובה, ואני לא חושב שזה יהיה מאוד סביר לאנשים שלא טובים במשחקי וידאו. היה כבר במקום אחד שחברה שלי היא גיימרית, היא משחקת כאילו נונסטופ, היא עכשיו באמצע Assassin's Creed Shadows, והיה כבר מקום אחד שהייתי צריך לקחת ממנה את הקונטרולר, כי היה משהו שהיא פשוט לא הסתדרה איתו.
אני מסכים עם זה במידה מסוימת, אני מסכים שזה יוצר איזשהו מחסום עבור שחקנים פחות מנוסים, אבל אני לא מסכים עם זה שזה לא מוסיף למשחק. אני חושב שחלק גדול מזה שהוא כיף לי הוא שאני אוהב פלטפורמרים, והוא פלטפורמר חביב מאוד. הם כן מקלים בהמון דברים, הרבה מאוד מהקפיצות המסובכות הן לא באמת מסובכות, כי הם כזה, אתה קופץ למשהו שהוא סטיקי, ואז אתה לא משנה מה אתה עושה, כן. אתה קופץ אליו.
מצד שני, יש הרבה מקומות שהמשחק הזה, שהוא לא הרבה מקומות, אבל יש מקומות שהוא כאילו מאוד מעניש, שכאילו יש טווח מאוד קטן של דיוק שהוא מכוון אליו, שאו תזמון מאוד לחוץ, או שהוא דורש הרבה דיוק של פלטפורמינג בנקודה ספציפית, ואני גם לא מבין למה.
פה ושם כן, יש מקומות שהיה אפשר ללטש את זה יותר, לעשות את זה טיפה יותר סמוד, אבל אני חושב שבסך הכל עושים עבודה ממש טובה בזה.
אני חושב שבסך הכל הוא מאוד כיף, אבל פשוט אנחנו כאילו משחקים, ופעם בכזה חצי שעה יש קטע של כזה סופר מתסכל ומעצבן.
אני בגדול מסכים, כלומר צריך ששני השחקנים יהיו גיימרים באיזושהי רמה, זאת אומרת שזה לא המשחק הראשון שלהם. אני לא הרגשתי שזה היה מתסכל במיוחד, זאת אומרת זה היה די רוב הזמן, הוא מאוד סלחני. הקטע הזה של להחליף ממשק, רוב ממשקים שם הם מאוד מאוד פשוטים, הם מבוססים על הדבר הבסיסי, אז לא לוקח הרבה זמן ללמוד אותם. מה שכן, היה קטע אחד ספציפי שבו מחליפים אל קטע של טיסה, ואז בלי שום סיבה הקונטרול של העלייה והירידה פתאום הופכים לכאלה כמו של מטוס, זאת אומרת לעלות זה לרדת ולרדת זה לעלות, ואני לא הצלחתי להסתדר עם זה. זה ברגע, הרגע שיחקתי ההפך, ועכשיו פתאום זה הופך את זה, זה אני עברתי את זה בכאב רב.
היית יכול להיכנס לסטינגס ולשנות את זה שזה יהפוך.
יש את זה בסטינג?
כן, כן.
אוקיי, בסדר. אז היה כנראה יותר מדי עבודה להיכנס ולבדוק את זה. אז אני חושב שרוב הזמן הוא מאוד סלחני. זאת אומרת, זה לא עבודה מאוד מאוד קשה. וכן, יש קטעים שצריך לעשות שוב ושוב כמה פעמים, אבל אחרת זה היה קל מדי. אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, לטובת המשחק, שוב, כי אנחנו ירדנו עליו די הרבה, זה שיש 3-4 קטעים, נקודות מסוימות לאורך המשחק, שהן מבריקות ברמה נדירה. זאת אומרת, יש דברים שאמרתי, זה, אוקיי, בסדר, אז בגלל זה התלהבו מזה. זה היה, זה, שאני לא אגיד שום דבר, בגלל ספוילרים, אבל דברים שמאוד, מאוד, מאוד שחקתי מהם. וכן, ומשחק שיש בו מספיק רגעים כאלה, אז שווה לשחק אותו, גם אם דברים אחרים הם לא היו הכי.
כן, אני התחלתי את הנאום שלי מלהגיד, אני בהחלט מאוד נהנה מהמשחק, בגדול. אני פשוט, יש הרבה, קודם כל, הכתיבה המטומטמת, ומעבר לזה יש הרבה רגעים ספציפיים שהם מאוד מציקים לי, והוא כאילו, זה משחק שאני נהנה ממנו, שהיה יכול להיות משחק מצוין, אם לא היו בו כל כך הרבה דברים מטומטמים.
אוקיי, צריך להגיד שגם אני מאוד נהנה ממנו, הוא מאוד דומה ל-Take-Two מהבחינה הזאת, ורציתי להזכיר שהמשחק הוא היחיד של Azelight, שהיה גם מרגש, ומבחינה רגשית, הוא משחק שאין בו מילה אחת שמדוברת. וזה...
כן, בגלל זה הוא עבד.
Tale of Brothers.
Brothers, a tale of two sons.
Brothers, a tale of two sons. ובדומה למשחקים המודרניים שלהם, הגדולה היא במכניקות. גם הדברים שדורון הזכיר שהם ממש מבריקים, ואתה כאילו צוחק בכל רעם, ואתה מתפלא מאיזה יופי הם עשו משהו, זה לא בכתיבה, זה במכניקות, נכון? ובאופן שבו הם מציגים אותנו. Mm-hmm. שם הגאונות, אני חושב, של Azelight, ושם ההנאה מהמשחק הזה, והכתיבה...
מסקנה, הם צריכים לסתום את הפה.
כן, אני מצליח לשים את הכתיבה ברקע.
כדי להגיד שבברדרס זה קטע עם המכניקה, אבל בדיוק קטע שלא היו המון מכניקות, הייתה רק מכניקה אחת מאוד מאוד ספציפית, שעד סוף המשחק נהייתה לך כבר טבע שני, וככה הם יכלו לעשות את מה שהם עשו בסוף המשחק, שבגללו כולם זוכרים אותה מאוד לטובה.
נכון.
שזה מאוד מאוד שונה, אני רוצה להגיד...
העושר המכני.
גלריית ז'אנרים, ש... שהמשחקים אחרים מנסים לעשות.
נכון, אבל זה לא מוריד מכך שהם, נכון שהם עושים המון מכניקות שונות בקצב ממש מוגזם לעתים, שאני מאוד אוהב את זה אגב, אבל הם כן יודעים לקחת את המכניקות שנשארות איתך לאורך זמן טיפה יותר, ואז לעשות איזשהו טוויסט או איזה משהו קטן שגורם לך פשוט להגיד, וואו, איזה כיף זה משחקי מחשב, אני ממש אוהב את זה, וזה כיף, זה מיוחד, וזה לא כל משחק מצליח לעשות את זה, והם מצליחים לעשות את זה לפחות שני משחקים כבר ברצף, וזה מרשים. זה לא משחק בינוני, זה משחק מאוד מרשים מהרבה מאוד בחינות, למרות הכתיבה הלא מוצלחת, וזה מגניב, אני מאוד נהנה ממנו, זה יופי של דבר.
אני נהנה ממנו רוב הזמן, אבל כן, משהו שאני אגיד, תמיד לטובת הייזלייט, זה אף אחד אחר לא עושה משחקים של לשני שחקנים ברמה כזאת, כאילו היה את פורטל 2 ומשחקים של הייזלייט, זה
מאוד פורטל 2, זה הדבר שזה הדוגמה הכי בולטת, ופורטל 2 הסיפור שלו היה יותר טוב.
כן, טוב, ולב כנראה בטופ של הכתיבה בתעשייה היום, מאז ומתמיד, לא היום.
כן, יש קטע
היום.
בין כל ההעתקות של ההעתקות סלש השפעות של המשחק, יש רגע אחד שהוא בבירור, אני לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, אבל מאוד מאוד מנסה להיות גלדוס, וחבל, כי זה מאוד מדגיש את ההבטל בכתיבה בין דמות שהיא מאוד מאוד מצחיקה לבין זה.
כדי גם להגיד שעם כמה שהכתיבה של פורטל 2 הייתה מוצלחת גם בקופ, אז עדיין העלילה של הקופ הייתה הרבה פחות טובה בהמון רמות מזאת של המשחק עצמו. חלק מהסיבה שזה היה ככה זה בגלל שהם אמרו שיש עלילה פחות קדושה, נגיד את זה, לקופ, בגלל שהם ראו שכשאנשים משחקים ביחד הם יותר כיף להם לעשות צחוקים ושיגועים ולא רק לצפות בקאצינס ביחד, זה מאוד מבאס אותם, בגלל זה הם עשו משהו יותר, עלילה יותר פשוטה.
זה נכון, אבל זה לא ברמת העלילה, אלא מבחינת הכתיבה, כאילו ההתייחסות של הדמויות אחת לשנייה וכל זה, וזה היה מצחיק.
אני אגיד שגם באופן כללי, אבל עושה רושם שזה שיעור שבאיזה לא למדו, כי שם הכנש נראה הרבה עלילה במשחקים האלה.
אולי הסיבה שהעלילה היא כזאת היא שטחית ופשטנית.
לא,
אולי זה פגירה.
העלילה היא לא שטחית ופשטנית, היא פשוט מטומטמת.
בגלל שוואלב אמרו שאנשים לא רוצים קאצינס וקופ, בואו נעשה קאצינס בכל זאת, אבל נעשה אותם גרועים, כדי שאנשים ידלגו עליהם יותר בקלות. זה לא נשמע.
5D chess. ועוד דבר, גם כאן, גם בספליט פיקשן, אז יש נקודות מסוימות שהם במפורש נועדו כדי to fuck around, זאת אומרת שזה לא ממש משחק, זה פשוט יש הרבה דברים שאפשר לעשות, ולעשות אחד עם השני ואחד לשני, וזה די כיף.
כן.
טוב.
אז זה היה ספליט פיקשן.
כן, אני אגיד במשפט לסיכום, אם יש מישהו שאתם מעוניינים לשחק איתו משחק ביחד, קשה למצוא משהו יותר טוב מהמשחקים של הייזלייט.
וגם אונליין אגב, אם יש לכם עותק אחד, אפשר לשחק ביחד עם עותק אחד.
הדבר הכי טוב שאפשר להגיד על המשחק הזה, זה המשחק שהכי מזמין היי פייב ששיחקתי אי פעם, של אנחנו לא סתם אני משחק ואני מצליח משהו, אלא אנחנו מצליחים משהו ביחד. היי פייב!
כן.
יש המון את הרגשה הזאת.
אך, הגועל לזומבי פסטים עכשיו כשאתה אומר את זה. אני אגיד רק שאחד מהסרטונים שאנחנו הקלטנו עצמנו שחקים בלפונד, ואחד מהסרטונים האלה שאנחנו עלינו, שאנחנו באמת עשינו בזומבי פסט ושיחקנו באותו לוקיישן פיזי, אני אוהב אותו כי שומעים את ה-i5 שאני נותן למי שעכשיו לידי אחרי איזשהו מהלך. זהו, כן. טוב.
אוקיי, זה ספליט פיקשן. נדבר בקצרה על עוד טיפה משחקים.
סבבה.
אני ניסיתי את אטום פול, שיצא לא מזמן. עשיתי מנוי מחדש לגיימפס בשביל אבאוד, ואז ראיתי שאטום פול הגיע לגיימפס, אז אמרתי, בוא ננסה את אטום פול. זה משחק חדש של רבליון, הסטודיו שמפתח את סנייפר אליט, אבל גם עשו בעבר עוד כל מיני משחקים שונים ומשונים. הוא נראה על פני השטח מאוד פולאוט, אבל פולאוט בריטי, סליחה, אבל הוא בעצם הרבה יותר דגש על, קודם כל לחקור, כאילו להסתובב בעולם, לא עולם פתוח בדיוק, אבל עולם יחסית, מפה יחסית גדולה, ולא לינארית, ולמצוא כל מיני רמזים לזה, אין כאילו קווסט שהוא שרשרת קווסטים וזה, יש פשוט המשחק נותן לכם כזה כל מיני רמזים ל... לאן אפשר ללכת, מה אפשר לעשות, ואתם צריכים למצוא את ההכוונות מתוך זה ובעולם, ולדבר עם אנשים ולקבל מהם, ואז אין לכם כאילו קווסטים, יש לכם רשימה של leads, שזה כזה כיוונים כלליים שאתם יכולים, מה אתם יכולים לעשות, או לאן אתם יכולים ללכת, והדבר השני הוא שם הרבה יותר דגש על הישרדות, לא הישרדות ברמה של כאילו, לא יודע, ארק או סבנוטיקה שצריך... למצוא אוכל ושתייה ומחסה וכאלה, אלא ברמה של יש מעט מאוד תחמושת ואייטמס וכזה, וצריך ממש להילחם על כל דבר, וקרבות יכולים להיות מאוד קשים, ופשוט עולם הרבה יותר קשוח מפולאוט שפשוט מסתובבים שם ויורים בכל מה שזז. אז שיחקתי, לא יודע, זה כזה שעתיים שלוש לדעתי, חקרתי רוב המפה הראשונה, כי זה האזור הראשון שמגיעים אליו אחרי הטוטוריאל. יש בהחלט הרבה רעיונות מעניינים למשחק הזה. הקטע הזה של הלידס והקווסט, מערכת קווסטים הפתוחה הזאת, הוא מאוד מעניין, ואיך שהוא בונה את הסיפור בצורה לא לינארית, זה אני רק בהתחלה של זה, אבל אני כבר יכול לראות שזה מגניב. ויש לו כתיבה לא רע, במיוחד הדמויות, ה-NPCs, אבל המכניקות, מבחינה מכנית, הוא פשוט לא מעניין. הרמה של הקרבות וההתגנבות וזה מאוד מאוד בסיסי, ופשוט, פשוט, לא היה שום דבר מעניין מבחינה מכנית בכמה שעות האלה ששיחקתי, וגם המערכת של ה-quote unquote survival היא לא סופר מעניינת לדעתי. זה פשוט אומר שיש inventory space מאוד מצומצם ויחסית מעט תחמושת, ויש כאילו נשקים של מלא שמוצאים מיליונים, אבל אפשר לסחוב רק כאילו שניים או משהו כזה בכל... יש לכם מקום לכזה ארבעה כלי נשק שזה כולל רובים ומלא. אז נגיד יש לכם שניים, אבל זה פשוט הקרבות מלא גם לא מעניין. זה פשוט להגיע לאויב ופשוט להרביץ להם, והם מרביצים לכם עד שמישהו מת, ואין כאילו התחמקות, אין בלוקינג, אין שום דבר כזה. אז פשוט מבחינה מכנית הוא לא מעניין, ואז באיזשהו שלב הגעתי לאיזה מקום, עם כזה איזה מחנה של... outlaws שכולם רוצים להרוג אותי. ניסיתי להתגנב פנימה, לא הצלחתי, נקלעתי לקרב, התחלתי להרוג אנשים, התקדמתי קצת פנימה, נמאס לי, יצאתי מהמשחק, חזרתי למחרת וגיליתי שהמשחק עושה quick save במהלך קרבות כאלה, כאילו לא תוך כדי קרב, אבל ברגע שכאילו אם לחצי שנייה יש כזה רוגע שכולם מתים או אף אחד לא תוקף אותי אקטיבי, פעם quick save או auto save, סליחה. אז בגלל שהייתי בתוך המחנה הזה זה כזה, לא יודע, 10 דקות, הוא מחק לי את כל האוטו סייבס מלפני זה, והקוויק סייב האחרון שלי היה איזה חצי שעה קודם, אז אמרתי טוב, פאק איט, אין לי כוח, והיו איזה 30 אוטלוז שהם כולם אלרטד. זה עוד משהו, איך שההתגנבות במשחק הזה עובדת, זה שברגע שמישהו רואה אתכם, אז כל האויבים ברדיוס של קילומטר יודעים בדיוק איפה אתם, וירדפו אחריכם לנצח. אז לא היה לי כוח לזה, ופשוט הפסקתי לשחק פה. אני מעדיף לשחק עבוד.
אוי.
אבל אם אתם יכולים להתמודד עם זה ועושים quick save יותר ממה שאני עשיתי, אז יש לו רעיונות מעניינים. ואם יש לכם game pass, אז אני ממליץ לפחות לנסות. רק אל תשכחו לעשות quick save.
טוב.
נו,
אני אגיד רק בממש משפט שכי כבר דיברתם עליו עוד בפרק הקודם, אבל אני גם משחק בו ומאוד נהנה, ואני חושב שהוא עושה מאוד טוב את הקטע שסקיירים עשה של כזה, כל הזמן יש משהו ללכת אליו, רק שבסקיירים זה בדרך כלל משהו שרואים על המצפן, שכזה סימן שאלה של, בוא נראה מה יש שם, ובעבוד זה עובד אפילו יותר טוב, כי זה משהו שאתם רואים פיזית בעולם. העולם שלו נורא צפוף, וממש כל הזמן יש כזה משהו מעניין בסביבה ללכת ולעשות, ואני חושב שזה מאוד מגניב. אני אדבר עוד על עבוד בפרק הבא בטח.
סבבה.
גניב מאוד.
מתי שיהיה זמן. אני... בהחלט הולך להמשיך לשחק בעוד בשבועות הקרובים.
נייס.
אוקיי. יש לי בעצם גם משפט אחד להגיד על Civilization 7, אם כבר אנחנו כזה במשפטים האחרונים על המשחקים ששחקנו בהם הרבה. אני משהו חדש לדבר עליו, כי אני בעיקר שיחקתי עוד Civilization 7. יצא לו עדכון מאוד...
האם סיימת משחק?
סיימתי משחק, כן. בניצחון תרבותי, או כמו שעודד פורשטיין קורא לזה, הניצחון של הלוזרים, אבל ניצחתי. יצא לו עדכון 1.1, או 1.1.1, לא יודע, אני לא עוקב כבר אחרי הפאצ'ים שלהם, שאמור להיות מאוד...
1.1.1.1.1,
כן. יש המון מאוד גדול, ולשפר המון דברים בממשק, ווכו, ווכו, ווכו. אני אגיד שהוא כמעט ולא שינה בכלום את חוויית המשחק. אולי יש שם כמה דברים מאוד גדולים, אבל הם כל כך נראים כל כך בורים אליהם, אז שאפילו לא שמתי לב אליהם בתור שדרוגים. זה פשוט כזה, איפה הייתם עד עכשיו? רוב הדברים שבמשחק עדיין לא עובדים מבחינת ממשק, עדיין לא עובדים מבחינת ממשק, אבל אפשר לשנות את השם של הערים שלכם. אז עכשיו אני משחק את קונפוציוס, שהקים את פתח תקווה. זהו. השינוי המרכזי בחוויה בהשוואה ל... חוד עוד החודשיים שדיברנו עליו.
זה העדכון שלך על Civilization 1.1.1.
כן, נכון, חכו לעוד שבועיים לעדכון שלי על Civilization 1.1.1.1.2 או משהו.
איזה מתח.
איזה מתח, כן.
וזהו, זה היה גיימפוד פרק 1.1.1.
לא, אל תיקח, אל תיקח, פרק 358.1.1.1. אוקיי.
כל הכבוד לו.
סבבה.
כן, שחר.
כן, כנהוג במחוזותינו נסגור את הפרק עם מעבר לפינה. הפינה שלנו בה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. כשהסתכלנו בין הצללים ומעבר לדלתות נעולות ברחבי האינטרנט, קיבלנו את הרושם שבלו פרינס הולך להיות אחד המשחקים המבריקים של השנה. התשובה לשאלה איזה מין משחק הוא בלו פרינס איננה ברורה מאליה. האם מדובר במשחק פאזלים? בהחלט. האם הוא רוגלייק? אולי קצת. האם הוא פלטפורמר תלת-מדי בו ניתן להרוס כמעט את כל הסביבה שלך בעזרת גורילה אדירה בעלת תשוקה שאינה עוד עצובה לבננות? די בוודאות שלא.
לא, זה דונקי קונג בננות.
נכון מאוד. בבלו פרינס, עם זאת, ניתן להיכנס לנעליו של היורש של טירת מאונט הולי. שמנסה לפצח את הסודות החבויים בה. הטירה המסתורית משנה את חדריה מחדש בכל בוקר, בדומה למשחקי רוגלייט אחרים שיצא לכם אולי לשחק, ובעזרת שילוב של חקירה, פתרון פאזלים ויכולת להפוך תוכניות בניין למציאות, השחקן יכול לנסות ולגלות את הסודות החבויים בה. בתחילת כל יום ניתן לבחור את החדרים שלהם נוכל לגשת, באמצעות מערכת שמשלבת מזל ואסטרטגיה, עם הגרלה של החדרים שזמינים לתכנון תוכנית הבניין. לאחר יצירת תוכנית הבניין, נוכל לחקור את הסביבות שנוצרו, שיעזרו לנו ללמוד יותר על המסתורין שמסתתר בו. למה אנחנו עושים את כל זה? ובכן, כדי למצוא את חדר 46, ואולי ללמוד את הסוד האולטימטיבי שהטירה מפתירה. בלופרינס מפותח על ידי חברה בשם דוגיו בום, צוות קטן ועצמאי שמבוסס בהוליווד, ועסק עד היום בעיקר ביצירת וידאו פרסומי לשלל חברות. טוויסט לא צפוי, הם הפעם החליטו לעשות משהו עבור עצמם, והתוצאה היא משחק פאזלים מסקרן במיוחד, שמקבל שלל תשבחות מהמעטים שזכו לנסות אותו עד כה. בלופרינס יהיה זמין לרכישה במחיר מסתורי, אבל כנראה לא גבוה במיוחד, למחשב, לפלייסטיישן 5 ולקונסולות האקסבוקס סיריז, הוא גם יהיה זמין ביום ההשקה שלו, העשירי לרביעי, ממש מעבר לפינה, בגיימפאס.
לפני שהפרק הזה עולה למעשה.
ממש מעבר לפינה, הקודמת.
ואני לא שמעתי עליו עד עכשיו, אבל עכשיו הוא בוויסט-ליסט שלי.
זה כיף.
כן, כן, הוא ממש נשמע משחק שאתה תהנה ממנו, זה בייסיקלי, ממש ממש בקצרה, זה מה שבאחד הפודקאסטים שאני מקשיב לו, קראו לו Metroid Brainia. כזה סטייל Outer Wild, זה כזה משחק שצריך לחקור ולגלות כזה כל מיני סודות והפתעות.
מעולה, מעולה. טוב, אין מספיק כאלה.
אבל רוגלייק. אז הוא כזה, אבל רוגלייק.
אז רוגלייבריניה.
אם גרמתי לאדם אחד לשים אותו בווישליט כי הוא לא שמע עליו לפני כן, אז הפינה הזאת שווה את כל העבודה והמאמץ.
בדיוק.
אוקיי. מעולה, טוב. אז זה היה גיימפוד? אלה היו אנחנו?
כן.
ייי. אלה היו אנחנו.
מגניב?
אלה היו אנחנו, ככה אומרים.
כן, נכון, ככה חושבים כל הפרקים, לא? ככה זה עובד. אז אנחנו מסיימים. תודה רבה דורון שבאת לספר לנו על המשחק הטריפל-איי האחד שאתה שיחקת ב...
וכשאני אשחק עוד אחד, אז אולי פרק גם עליו.
כן, זה מסור.
סילקסום.
פעם בשנתיים שאתה משחק משחק טריפל-איי, בוא לדבר עליו.
רציתי לשאול, שיחקת It Takes Two?
לא, אבל עכשיו אני אשחק אותו. כאילו זה מספיק מוצלח כדי לשחק גם אותו.
אני אזהיר אותך שהעלילה שלו, בנוסף ללהיות מטומטמת ברמה של ספליט פיקשן, היא גם מעצבנת.
מאוד.
או, וואו. אוקיי, אז אולי אני לא אשחק אותו כל כך בקרוב.
תנסה פשוט אולי לדלג על כל הקאצינס. אני רק אגיד שהפעם הקודמת של דורון בא אלינו, זה לא היה בשביל, זה היה בשביל לדבר על המשחק טריפל איי, Return of the Obra Dinn. אז עבור הגדרה מסוימת.
אני שיחקתי דברים מאז, זה לא נכון שאני לא שיחקתי כלום, פשוט אתם יודעים, דברים של לא כל כך חדשים, או לא כל כך...
אם שיחקת משחק ולא הגעת לגיימפוד, האם באמת שיחקת בו?
אני חושב שכן.
כן, התשובה היא כן.
אני די בטוח שכן.
גם לדעתי.
טוב, מעולה. אז שוב, תודה רבה, דורון. תודה לכולם, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. כרגיל, אפשר למצוא אותנו www.gamepod.co.il, ויש שם קישורים לדף פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, כל המקומות האחרים האלה שבהם בתכלס צורכים פרקים של גיימפוד. גם בלו סקאי, נכון? כן.
בעיקר בלו סקאי.
לפעמים אני אפילו זוכר להתקין את הבלו סקאי שלנו. וזהו, נתראות.
נתראות. ביי.